ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 552, מאמרי שמעתי, מאמר למדבב, מהו ג' בחינות גופים באדם. האדם מורכב מג' בחינות גופים. א', גוף הפנימי, שהוא לבוש לנפש דקדושה, ב', מקליפת נוגה, ג' ממשחה דחיביה, אורו של הנחש. ובכדי שהאדם יהיה ניצול מבית גופים, שלא יפריעו להקדושה, ושיהיה לו היכולת לשמש רק עם גוף פנימי, העצה לזה הוא שיש סגולה שהאדם יחשוב מחשבות רק מה שנוגע לגוף הפנימי. זאת אומרת, שהמחשבה שלו יהיה תמיד ברשות היחיד. היינו, שאין עוד מלבדו, כתוב, אלא שהוא עושה ויעשה לכל המעשים, ואין שום בריאה בעולם שיכול להפרידו מהקדושה. וכיוון שאין הוא חושב עבור בית גופים הנעל, אז הם מתים, משום שאין להם מזונות ואין להם במה להתקיים. כי המחשבות שחושבים עבורם, מזה הם מתפרנסים. וזה סוד מה שכתוב, בזעת אפך תאכל לחם, שלפני חטא דעץ הדעת, לא היה החיות תלוי בהלחם. היינו שלא היו צריכים להמשיך אור וחיות, אלא שהיה מאיר. מה שאין כן אחר החטא, שאדם הראשון נדבק בגוף של משחה דחיביה או של נחש, אז נקשר החיים בהלחם, היינו במזונות, שצריכים כל פעם להמשיך מחדש. ואם לא נותנים להם מזונות, הם מתים. וזה נעשה לתיקון גדול, בכדי להינצל בתגופים הנ"ל. ולכן מוטל על האדם להשתדל ולהתאמץ שלא יחשוב מחשבות מה שנוגע להם. ואפשר שזהו מה שאמרו חז"ל, הרהורי עבירה קשים מעבירה, כי המחשבות זהו המזונות שלהם. היינו, מהמחשבות שחושבים מהם, מזה הם מקבלים חיות. לכן האדם צריך לחשוב רק עבור הגוף הפנימי, היות שהוא לבוש לנפש דקדושה. כלומר, שיחשוב מחשבות מה שהם אחר אורו, כלומר, אחרי אור של הגוף, נקרא חוץ מגופו, שפירושו חוץ מתועלת עצמו, אלא רק מחשבות שהם תועלת הזולת. וזה נקרא חוץ מאורו, כי אחרי אורו אין שום אחיזה לקליפות, כי הקליפות נאחזות רק משהו בתוך האור, היינו מה ששייך לגופו, ולא מחוץ לגופו, הנקרא חוץ מאורו. זאת אומרת, שכל מה שבא לידי התלבשות בגוף, יש להם אחיזה, וכל מה שאינו בא לידי הלבשה, אין הם יכולים להתאחז. וכשיתמיד לחשוב מחשבות שהם לאחר אורו, אז הוא זוכה למה שכתוב, ואחר אורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוקה. זאת היא בחינת שכינה הקדושה, והיא עומדת אחרי אורו. נקפו, היינו שנתקנה להיות לעמוד אחרי אורי. ואז האדם זוכה לבחינת מבשרי אחזה אלוקה. היינו שהקדושה באה בהתלבשות בגוף בפנימיות. וזהו דווקא בזמן כשהוא מסכים לעבוד מחוץ לאורו. היינו בלי כל התלבשות. מה שאין כן הרשעים שרוצים לעבוד דווקא בזמן שיש הלבשות בתוך הגוף, הנקרא בתוך האור, אז וימותו ולא בחוכמה, שאז אין להם שום התלבשות ולא זוכים לשום דבר. מה שאין כן הצדיקים, דווקא הם זוכים להתלבשות בגוף. אנחנו קוראים במאמר החירות, עמוד 421, בטור א' למטה. סופם של כל נטייה ונטייה להפך למושכלות מאוד גבוהות וחשובות לאין ארוך. נמצא שכל מי שמשחית איזו נטייה מהיחיד ועוקר אותה ממנו, הרי הוא גורם שיאבד מהעולם השכלה נשגבה ונפלאה היא, שעתידה לצאת בה באחרית השלשלת.
זאת אומרת, מתי שיתחבר נכון לאחרים?
משום שנטייה היא לא יערה עוד לעולם בשום גוף אחר זולתו.
נטייה זה נקרא התפקיד שלו.
כאן צריכים להבין שבשעה שאיזו נטייה מתהפכת ומקבלת צורת מושכל, אין עוד יותר להכיר בה הבדלות של טוב ורע. כי הבדלות אלו ניכרות רק בזמן היותן נטיות או מושכלות בלתי בשלות, ובשום פנים לא יוכר שמץ מהם בעת שמקבלות צורת מושכלות אמיתיות. ודבר זה יתבאר במאמרים הבאים בכל טעמו ונימוקו. ומזה מובן לנו גודל החמאס שעושים אלו האומות המטילים מרותם על המיעוטים ועושקים את חירותם מבלי לאפשר להם להמשיך את דרך חייהם על פי נטיותיהם שהגיעו אליהם בתורשה מאבות אבותיהם. כי כרוצחי נפשות נחשבים, וגם הבלתי מאמינים...
דווקא רוצחי נפשות.
וגם הבלתי מאמינים בדת ובהשגחה מטרתית, יוכלו להבין את חיוב השמירה על חירות היחיד מתוך מערכות הטבע. כי איננו רואות איך כל האומות שנפלו ונהרסו מדור דור, לא היה זה אלא מתוך הכבדת עולם על המיעוטים ועל היחידים, אשר על כן התגברו עליהם והרסו אותם. אם כן, ברור לכל שאין אפשרות להעמיד השלום בעולם אם לא נתחשב עם חירות היחיד, כי זולת זה לא יהיה השלום בין קיימה והחורבן יסתרר. עמוד 459, ספר כתבי בעל הסולם, מאמר השלום בעולם.
כן.
כותרת, כל דבר מוארך לא לפי שהוא נראה ברגע מסוים, אלא במידת התפתחותו. כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום. ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה, דיה להשכילנו על גודל שלמות פועלה ויוצרה. ולכן, עלינו להבין ולהיזהר מלהטיל דופי בשום פרט מהבריאה, ולומר שהוא מיותר ואין בו צורך, שבזה יש חס ושלום משום הוצאת שם רע על פועלה. אמנם דבר זה ידוע לכל, שהבורא יתברך לא ישלים את הבריאה בעת שבראה, וכן אנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, הן בכלל והן בפרט, היא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית, החל משלב ההיעדר עד גמר גידולו. ומסיבה זו, כאשר אנו תואמים תאמר בפרי בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי, משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך ההתפתחות בשלמותו. וכן ביתר הפרטים של המציאות, כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט, שהוא עדיין שרוי בשלב המעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא, ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא. כותרת חולשתם של מתקני עולם. ומכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני עולם שקמו בדורותיהם. כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי, וצריכה תיקון. דהיינו, להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים מתוקנים.
זה כולם כך.
כי כן, כל מגמתם של מתקני עולם הללו לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. באמת היא שלולא הבורא התברך עמד לנגדם, ודאי שהיו כבר מספיקים מזמן לנפות את האדם כבכברה ולהותיר בו רק טוב ומועיל בלבד. אלא מתוך שהבורא התברך שומר על כל הפרטים שבבריאה שלו בהקפדה יתרה, ואינו מרשה למישהו להשחית שום דבר שברשותו, אלא רק להחזירו ולהפכו למוטב בלבד, כדברנו לאל. לפיכך, כל המתקנים מהמין האמור ייתמו מהארץ, והמידות הרעות שבעולם לא ייתמו מהארץ. בהם מתקיימים ומונים את מספר המדרגות של התפתחות המחויבים עוד לעבור עליהם עד שיבואו לגמר בשולם. אשר אז אותם המידות הרעות בעצמן מתהפכות ונעשות למידות טובות ומועילות, כמו שחשב עליהם הבורא התברך מראש, בדומה לפרי היושב על ענפי העץ ומחכה ומונה את הימים והחודשים המחויבים עוד לעבור עליו עד שיגמר בשולו, שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם.
רק
כתבי רבש, כרך א', עמוד 41, עניין השפעה. טור ב', פסקה שנייה מלמטה, שורה שמתחילה באיזה כוונה. אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דהשפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דלהשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דלהשפיע ייתנו לו כבוד, ובעבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה כבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני, אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה. ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים. וזהו כל הנאה שלו. ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה. שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות. וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה להנות, שפירושו אהבה עצמית. היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב. לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים, בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבור עבודתו, מכל מקום על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג. הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה. וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנעתו מזה שהוא משפיע לאחרים, ודואג רק לטובת הזולת. וזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו. או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב. ובכדי להבין את ההבחנה הנעל, יכולים להבין את הדבר על ידי ציור שהאדם יצייר לעצמו. היות שזהו אדם חשוב מאוד, ולכן הוא רוצה להנות לו, בכדי שיהיה לו מצב רוח טוב, לכן הוא רוצה לשמש אותו. אבל בזמן השירות שהוא עושה לו, הוא מרגיש בעצמו מצב רוח טוב ונעלה. הוא מרגיש את עצמו שכל התענוגים שהוא היה מרגיש בחיים שלו, הוא מרגיש עכשיו. שאין לו שום ערך ממה שהוא מרגיש עכשיו, מסיבת שהוא משמש אדם החשוב ביותר בעולם, ואין לו שום מילים לתאר את קורת רוח שיש לו, מזה שהוא רוצה לעשות לאדם חשוב מצב רוח טוב. ועכשיו הוא יכול לעשות ביקורת על עצמו, מה כוונתו בזה שהוא רוצה לעשות נחת רוח לאדם חשוב. אם הוא דואג לתועלת עצמו, זאת אומרת, מה שהוא רוצה להנות לו הוא מטעם שהוא ירגיש מצב רוח טוב, או שכל כוונתו הוא שאדם חשוב הוא להנות לו, שיהיה לאדם חשוב מצב רוח, שמסיבת גדלותו של האדם מתעורר לו חשק גדול לשמש אותו. לכן, הגם שבזמן שימושו הוא מרגיש את התענוג הגדול שיש בעת השימוש, מכל מקום, אם הוא יודע שיש מישהו, אם הוא ישמש אותו, יהיה יותר נחת רוח לאדם חשוב, אז הוא מוותר על הנאת עצמו, מה שהוא יכול להרגיש בעת השימוש, ורוצה בלב שלם שהשני יעשה את השירות הזאת, מסיבת שיהיה לו יותר נחת רוח מכפי שהוא ישמש לו. נמצא מזה, אם הוא מסכים לוותר על השירות שלו, אפילו שמרגיש עכשיו תענוג נפלא מהשירות שלו, מכל מקום לטובת האדם חשוב שיהיה לו יותר נחת רוח, הוא מוותר משום שהוא לא חושב על עצמיותו, אלא הכל לטובת האדם חשוב. וזה נקרא שאין לו שום כוונה לתועלת עצמו, אלא הכל בעל מנת להשפיע. ואין לו שום חשבון עם עצמו. אז יש לו הבירור השלם שלא יכול לרמות את עצמו. וזה נקרא השפעה גמורה. אבל צריכים לדעת כי אין באפשרותו של האדם להגיע לזה בכוחות עצמו. אלא על זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. זאת אומרת, שהאדם צריך מקודם לראות אם יש בכוחו להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר מגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב. שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות. היינו שהשכר של היגיעה שלו יהיה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה. היות שיש כלל, מי שנותן איזו יגיעה, היינו שמבטל המנוחה שלו, הוא מסיבת שרוצה משהו, שיודע שבלי יגיעה לא ייתנו לו. לכן הוא מוכרח להתייגע. ואלא זאת, האדם המתייגע לקיים תורה ומצוות, בטח שיש לו איזה דבר שחסר לו. ולכן הוא מתייגע בתורה ומצוות, שעל ידי זה ישיג את מבוקשו. ולפי זה האדם צריך לתת תשומת לב וקצת מחשבה, טרם שמתחיל עבודתו בעבודת השם. מה הוא רוצה? היינו, איזה שכר הוא רוצה תמורת עבודתו? או נגיד יותר פשוט, מהי הסיבה שמחייבו לעסוק בתורה ומצוות? ואז כשמתבונן בדבר זה, היינו לדעת מה חסר לו, שבשביל זה הוא צריך להתייגע, אז מתחיל האדם לחשוב הרבה מחשבות, עד שמאוד קשה לו לדעת באמת מה הוא רוצה.
כאן יש הבדל.
לכן, יש הרבה אנשים שבעת שמתחילים לחשוב לשם איזו מטרה הם עובדים, אז הם לא יכולים לקבוע מטרה אמיתית. לכן הם אומרים, מה לנו להתעייף במחשבות של חקירה, ועובדים בלי שום מטרה. אלא שאומרים, אנו עובדים בשביל עולם הבא. ומה זה עולם הבא? מה לנו לחשוב על זה? רק נאמין שזהו דבר טוב, ודי לנו. מתי שנקבל את השכר של עולם הבא, אז נדע מהו זה, ולמה לנו להיכנס בחקירות. ורק יחידים ישנם שאומרים שיש עניין דבקות השם. ובכדי להגיע לדבקות השם, הוא צריך להגיע לידי השתוות הצורה. היינו, מהו רחום, אף אתה רחום. ואז הוא מתחיל להשתדל להגיע לידי השתוות הצורה, שהוא, שיהיו כל מעשיו בבחינת השפעה, שרק אז נעבר הצמצום וההסתר שיש בעולם ממנו. הוא מתחיל להרגיש את הקדושה. אבל בעת שמתחיל בעבודתו להגיע לידי מדרגת השפעה, אז הוא רואה שהוא רחוק מאוד מזה, שאין לו רצון של מחשבה, דיבור, מעשה, שתהיה לו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ולא יודע אז מה לעשות, שישיג כוח ההשפעה. וכל פעם שמוסיף כוחות, הוא רואה שכל עניין זה הוא ממנו והלאה. עד שבא לידי הכרה שאין זה בגדר אנושי שתהיה מציאות שיוכל פעם להגיע לזה. אז הוא בא לידי הכרה שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. רק אז הוא מבין שהוא צריך לעסוק בתורה ומצוות כדי לקבל שכר. והשכר שלו הוא שבשביל זה הוא מתייגע, הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח של השפעה. ועל זה השכר הוא מקווה, כיוון שהוא רוצה להגיע לדבקות השם יתברך, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהוא בחינת השפעה. וזהו כל השכר שלו, מה שהוא מקווה, שעל ידי היגיעה שלו בתורה ומצוות, הוא מקווה שיתנו לו דבר מה שהוא בעצמו לא יכול להשיג, אלא הוא צריך שהשני ייתן לו, כדרך יגיעה הגשמית. היות שאין אדם יכול להשיג בעצמו כסף, לכן הוא נותן יגיעתו, ועבור זה ייתנו לו כסף. כמו כן ברוחניות, משהו לא יכול להשיג בכוחות עצמו, והוא צריך שמישהו ייתן לו, אז לזה אנו מכנים שכר. לכן, כשהאדם רוצה להגיע לידי מידת השפעה, מטעם שהוא רוצה לבוא לידי דבקות השם יתברך, ואי אפשר לו לבוא לידי מידה זו, אלא הוא צריך שהבורא ייתן לו את זה, וזה שהוא רוצה שיתנו לו, זה נקרא שכר. ולכן, היות שיש כלל, אם רוצים שכר, מוכרחים לתת עבודה ויגיעה, לכן הוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שיתנו לו את השכר הזה, הנקרא כוח השפעה. היינו לצאת מהאהבה עצמית ולקבל רצון שיהיה לו כוח לעסוק רק באהבת הזולת. וזה שאמרו, לעולם יעסוק בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, משום שהמאור שבה מחזירו למותר. היינו כנל, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות על מנת שיבוא לשמה, אז הוא יגיע לידי מדרגת לשמה, על ידי שהוא יתייגע את עצמו מקודם. לכן הוא זוכה להמאור שבה מחזירו למוטב, שזה נקרא שמן השמיים נתנו לו את הכוח השפעה. אבל יש לשאול בשביל מה הוא צריך מקודם להתייגע את עצמו, ואחר כך נותנים לו את המאור התורה. ולמה לא נותנים לו תכף את המאור התורה, ותכף יחזיר אותו למוטב? ולמה להתייגע ולתת מרץ בחינם, וגם לאבד זמן בחינם? הלא היה יותר טוב שיתנו לו את המאור תכף בתחילת עבודתו. זאת אומרת, שתכף יקבל את המאור, ותכף יתחיל עבודתו בלשמה. והעניין הוא שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא רצון. היינו שהאדם שיש לו חיסרון ומשתוקק למילוי חיסרון, זה נקרא כלי. ורק אז כשיש לו כלי, היינו רצון לאיזה מילוי, אז שייך לומר שנותנים לו מילוי, והוא שבע רצון במילוי שנתנו לו, כי לזה הוא היה משתוקק. ושכר נקרא מילוי, שההשתוקקות מקבל, ועוד יותר מזה, שגודל חשיבות המילוי תלוי במידת ההשתוקקות. ולפי ערך האיסורים שהיה לו, באותו שיעור הוא נהנה מהמילוי. אלא זאת, אי אפשר לתת לאדם מאור שיחזיר אותו למוטב, בזמן שאין לו שום רצון לזה. כי עניין החזרתו למוטב פירושו שהוא מאבד את הכוח של אהבה עצמית ומקבל כוח של אהבת הזולת. עד כאן.
שאלות.
איגרת את זין בעמוד 1447, כתבי רבש כרך ב', הוא אומר כך. על פי דברי הארי הקדוש ולפי ביאור אבי המורי זצ"ל בספרו תלמוד עשר הספירות, שהרב נותן טעם לדבריו, מדוע בעולם הניקודים מלך הדעת, שהוא קומת כתר, שהוא המלך הראשון, בעת השבירה נפל למטה יותר מכל המלכים, משום שכל שהאב ביותר, הגם שהוא משובח ביותר בזמן שיש לו מסך, מה שאם כן, כשנאבד לו המסך, הוא גרוע ביותר. לכן נפל יותר למטה מכל המלכים. ואפשר לפרש דבריו, אלו שהולכים בדרכי השם יתברך, להם רצון לקבל כפול, הן לגשמיות, הן לרוחניות, כמו שאמרו רבותינו זצ"ל. לכן, אלו המקורבים שהיו לרבנו זצ"ל, בזמן שהיו נשענים, אזי היה להם מסך ועוביות. מה שאם כן כעת, שאין להם שום הכנעה, ואין להם שום עניין לעשות מסך, אלא כל עבודתם הוא רק איך שאיני יהודים, יהודים יפים או רבס. אזי זהו עוביות בלי מסך. וממילא יוצא את כל מה שיוצא מהם. ואצלי הם חשודים על הכל, ואין מי שיעקב על ידם, ודי למבין. אני קיצרתי מפני שאני לא רוצה שהם יהיו במחשבותיי, כי ידוע לך הכלל במקום שאדם מחשב, שם הוא. אלא מטעם שאני מכיר בך שאתה אוהב לדעת את האמת, הוכרחתי לעלות על מחשבותיי את העוביות בלי המסכים, שהם מבחינת שבירת הכלים, אשר עדיין לא עלו על המסילה שיהיה באפשרות לבררם, והשם ירחם.
אין תשובה. אין.